טוב, אז אנחנו נדבר היום על פסח שחל בשבת. נעשה בקצרה, זה בסדר? זה טוב לכם? טוב. נכון, השנה חל בשבת?
כן.
חל בשבת. אז אמנם ערב פסח שחל בשבת יש עליו הרבה יותר הלכות, וגם כתבתי ספר בנושא הזה פעם, אבל גם פסח שחל בשבת, גם עליו יש דברים שצריך לדבר, ואנחנו ננסה לדבר בקצרה על דברים מרכזיים. יש שאלה ראשונית עיונית יותר, אבל אנחנו צריכה התייחסות, למה לא גזרו על אכילת מצה בפסח שחל בשבת כדרך שגזרו על שופר בראש השנה שחל בשבת, או על עולב וסוכות שחל בשבת? והשאלה הזאת דנו בה כמה אחרונים. אז כמובן אפשר להגיד שהגמרא בסוכה דף מ"ב ועוד אומרת שהבעיה בלולב ושופר גזרה שמא יתנו בידו וילך אצל חכם ללמוד. אז אולי הבעיה הזאת לא כל כך קיימת ביחס למצה, אבל עדיין גם כאן בכל אופן רש"י אומר ללמוד נענועו או ברכתו, אז גם כאן יש בכל אופן הלכות מסוימות שצריך ללמוד ביחס למצה, ביחס לברכה, ביחס לשיעור, יש דברים מסוימים שצריך ללמוד גם כאן. אני אגיד בקצרה כמה התשובות של האחרונים. הנציב בעמק שאלה בפרשת ויקל, עוד כף א' שם, כותב שמצה אוכלים בלילה, שופר ולולב מצוותן ביום. הוא אומר בדרך כלל, לפחות אז לא היו רגילים לצאת כל כך בלילה מהבית, אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך, אז לכן הוא אומר לא גזרו על מצווה של לילה אלא רק על מצווה של יום. תשובה אחרת כתב הרב פרנק, מופיעה במקראי קודש בפסח חלק ב' סימן י' ג', והוא כותב בשם רבי יצחק ירוחם דיסקין, השיעור של אכילת מצה כדי לצאת ידי חובה הוא כזית, שיעור הוצאה הוא בחכותבת או בגרוגרת שהן גדולות מכזית. לכן הוא כותב שלא הייתה בעיה, כי כיוון שהשיעור הוא רק בכזית, אז לא תעבור על איסור הוצאה מהתורה כשתיקח שיעור כזית, כי השיעור שעוברים עליו הוצאה יותר גדול מכזית. עכשיו כאן יש מקום לבחון, קודם כל מבחינה מציאותית, אם אדם ייקח דווקא כזית או ייקח את כל המצה, זאת אומרת צריך להיות תלמיד חכם כדי לשאול שאלה בדיוק על הכזית, כדי לקחת כזית ולא ככותבת. אבל חוץ מזה יש עוד קושי בדבר הזה, ש בדרך כלל אמנם שיעור הוצאו ככותבת, אבל הגמרא אומרת למשל, המשנה אומרת שאם מוציא משהו קטן אבל הוא חשוב, הוא יתחייב בשיעור קטן יותר. אם אדם מוציא זרע והוא חשוב לו, הוא יתחייב על שיעור קטן יותר, ולפי זה אז גם המקרה שלנו לכאורה, כיוון ששיעור כזית זה השיעור שהוא נדרש אליו, אז יהיה חייב אליו גם בעניין הוצאה בשבת. יכול להיות שהסבר שלישי הוא שיש הבדל בקושי בין שופר ולולב לבין מצה. שופר ולולב בכל אופן זה הרבה הלכות, זה דברים יותר מסובכים, צריך יותר, החשש שילמד הוא יותר גדול. אבל במצה זה דבר יותר פשוט בסך הכל, אז אולי כאן החשש שילך ללמוד הוא יותר קטן. אולי אפשר לא יודע, אבל אני חושב שזה הסבר שאפשר לומר אותו. זה הסבר רביעי שאני חושב שבאמת מה שאתה אומר עכשיו, שיש אולי הלכות במצה ויש אולי חשש שאדם ילך לרב לשאול, אבל בשופר ובלולב הוא צריך את השופר ואת הלולב כדי שילמדו אותו מה לעשות איתם. אפילו אם בלולב בשופר אין את שלו דווקא, בלולב יש אבל שופר אין, אבל הוא רוצה אולי, ובמצה דווקא יש, במצה יש, אבל השאלה אם הוא צריך את המצה איתו. אלא אם כן הוא צריך לגודל, אבל יכול להיות, תראה, כלומר, צריך להיות אדם, צריך בכל אופן להיות... כן, צריך להיות אדם בכל אופן יותר היסטרי, כדי שאפילו לא יוכלו להסביר לו, אלא אם כן אולי המצא, הוא חושש שהמצא אולי כפולה, או המצא אולי דברים אחרים, למרות שהוא קשור למצוות מצא, אלא לחמץ. אבל אולי זאת סיבה נוספת לדבר. בנקודה הזאת היה מקום להאריך עוד, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו, כי זה ככה בכל אופן נקודת פתיחה, ו... אנחנו רוצים להספיק עוד כמה נושאים. העניין השני הוא אמירת ויהי נועם במוצאי שבת עכשיו, הגדול. כלומר, עוד כמה ימים, מוצאי שבת, האם אומרים ויהי נועם? הכלל שקובע לגבי ויהי נועם מכתב בטור בסימן ריש צדיקי, בשם רב שר שלום, שהוא כותב שמה שרק כאשר יש שישה ימים של מלאכה, מעשה ידינו, רק אז אפשר להגיד ויהי נועם. כי אנחנו אומרים, ויהי נועם השם אלוקינו, מעשה ידינו כוננה עלינו. אבל אם אין, אז לא אומרים ויהי נועם ואתה קדוש. זה המנהג של אשכנזים, של הרמה, ויש בספרדים שיגידו ואתה קדוש, לא יגידו ויהי נועם. שאלה היא מה קורה במקרה שלנו. לכאורה, היה צריך להגיד או לא היה צריך להגיד? לכאורה צריך להגיד, כי כל השבוע מותר במלאכה. למרות זאת, כתב התשבץ בסימן ריש נ"ז, שלא אומרים ויהי נועם. למה לא להגיד ויהי נועם? בגלל שערב פסח עד חצות, אומרת המשנה שתלוי, מקום שנהגו לעשות, עושים, לא נהגו לעשות. אחרי חצות לא עושים מלאכה בערב פסח. ויש איסור מלאכה, התוספות מביאים בפסחים דפנו נעמוד א' לשם הירושלמי, שאולי זה איסור מלאכה מהתורה אפילו. אז בגלל זה הוא אמר לא להגיד ויהי נועם. מצד שני, זה לא כל כך פשוט, כי... א', לרוב הפוסקים לא מדובר על איסור תורה, אלא איסור דרבנן, אבל חוץ מזה, מותר לעשות מלאכות לצורך יום טוב. כלומר, זה לא שאסור בכלל לעשות מלאכה. זה לא כמו שבת או חג שאסור לעשות מלאכה בכלל. חוף הנפש, דברים מסוים שמותרים, מותרים, השאר הדברים אסורים בכלל.
אבל לגמרי, אולי יש לזה דין של חול המועד. חול המועד,
לא. כן, אבל חול המועד, יש כאן סיבות אחרות. חול המועד תמיד, יש לך יום טוב שם. תמיד בשבת חול המועד תמיד יהיה לך גם יום טוב, אז יש כאן עוד דברים וחול המועד אולי זה יכול להיות קצת שונה, אבל במקרה שלנו בעיקרון מותר לעשות מלאכות לצורך החג, לא הולכים לביזנס אחרי חצות, לא הולכים לעבודה, אבל זה לא מלאכה במובן הרגיל. ובאמת הפרי מגדים בסימן ריש צדיקי והלבוש כותבים שאומרים ויהי נועם. כך פסק המשנה ברורה בריש צדיקי סעיף קטן ג' שאומרים ויהי נועם. למרות הדבר הזה, בלוח ארץ ישראל שהרב טיקוטינצ'ינסקי כתב שהמנהג בארץ ישראל לא לומר ויהי נועם. כך כתב בשו"ת סיציליעזר. ואתם יודעים, אם יש כאלה שאומרים להגיד ויש כאלה שאומרים לא להגיד, מה המנהג? לא אומרים. לא תמיד, אבל ככה עם ישראל, ככה בדרך כלל אימץ. אז באמת המנהג בדרך כלל לא להגיד. כלומר מוצאי שבת הזה, אמנם יהיו כאלה בטסת החשגים להגיד, לא להגיד, היו דיונים, אבל בשורה התחתונה, המנהג הוא לא להגיד. נקודה הבאה זה הכנת מי מלח. זה דבר שלא כל כך חושבים עליו, אבל יכול להיות שיש בעיה להכין מי מלח בפסח שחל בשבת, אני מקדם את המכין זה לפני כמובן, אבל להכין בליל הסדר עצמו, הרבה פעמים... מכינים קודם ורמת, את המי מלח ברגע האחרון, לוקחים מלח מים ומביאים קערה לשולחן. זה יכולה להיות בעיה. המשנה בשבת הפיין ג' עמוד א', כותבת בין למתת מלאכות, המולכו והמאבד את אורו. כלומר, מליחת אור, כך מבארת הגמרא, היא חלק מהעיבוד של האור, חלק מהכנת האור זה לשים אותו במלח. ככה מכינים אותו. וזאת אחת הסיבות שאסור לצחצח נעליים בשבת, כל מיני דברים שפעולות באור שמכינות את האור אסורות בשבת. בגמרא בשבת הנה עמוד ב' נחלקו המוראים האם יש מליחה, האם יש עיבוד מעבד, קשור למליחה תכף נראה, באוכלים. ויש מחלוקת בין רבא לרבא ברבונה. רוב הראשונים חושבים כרבא ש אין מאבד באוכלים, מאבד בעין, כן? אבל למרות זאת יש כאלה ש אמרו שגם לדעת רבה, אז אולי עדיין לפעמים יהיה איסור דרבנן. ובגמרא מבואר לגבי מי מלח וקוף ח' עמוד א', אני מקצר קצת, שאם עושים מי מלח מועטין זה בסדר, אבל אסור לעשות הרבה מי מלח בשבת בגלל שנראה כמעבד. אז לכן, לא בגלל שזה דאורייתא, אבל נראה כמעבד, כאילו אתה מכין את זה עכשיו לשים בתוך זה את האור, אתה לא תשים את האור בתוך זה, אבל משום נראה כמעבד שיש בעיה בדבר הזה. וכך פסק השולחן ערוך בשין כף א' בסעיף ב' שיש איסור דרבנן של דמי למעבד, ולכן כתב בהגאות מימוניות שבפסח שחל בשבת צריך להכין מי מלח לפני זה. וכך פסק המשנה ברורה בתף עין ג' סעיף קטן כף א'. כן, לא, לא, כי אם יש לך אוכל מוכן ואתה שם שם קצת מלח זה בטח בסדר. אנחנו מדברים עכשיו על מלח, אם תכין מי מלח כמו מלח שאתה שם במרק, אף אחד לא ייהנה מזה. לא ייהנה מזה לתפוחי אדמה. זה לא קצת מלח. אתה מכין מים שיש בהם הרבה מלח, וגם מדובר על מים ולא על תבשיל. תבשיל זה גם יותר קל, פחות נראה. אנחנו נראה, נשים מלח כאן, מדובר על מלח שהוא תובל תפוח אדמה ותרגיש לטעם. לא שאתה אוכל את המים, אתה מרגיש טיפה מלח. מים שאתה תובל את התפוח אדמה ואתה מרגיש קצת יותר בפנים. המשנה ברורה כותב שבמקרים כאלה אפשר לעשות מי מלח, אבל צריך לעשות כמות מועטת, מעט מי מלח. מה זה אומר מעט מי מלח? תראה, בדרך כלל שמים, אתה תראה, לא שמים כמו מרק, אתה שם כמה כפות, זה לא ילך אחרי זה, תשאל את אמא שלך. זה לא לשים מלח ולשים טיפה מלח בפנים כמו שאתה שם במרק. וגם יש הבדל בין מים לבין תבשיל, כלומר דמי למעבד הוא יותר בחומר כמו מים שאתה שם בתוכו מלח ואז אתה שם את האור בתוכו. נכון, השאלה היא מה זה כמות קטנה. אז יש מחלוקת, האם כמות קטנה הכוונה היא כמות שיהיה לך כדי לטבול טיפה ולאכול, או אתה יכול אפילו לעשות כמות שתכסה את כל הכרפס. למעשה אם אדם מכין כמות ממש קטנה, קטנה ממש, אתה תובל ולא כל הכרפס לך נכנס בפנים אלא קצת, אז זה יהיה אפשר להתיר במקרה שלנו. לחתיר יותר טוב להכין לפני שבת, אבל יהיה אפשר להתיר. אם אדם רוצה להכין כמות גדולה יותר, ישנה את סדר הנתינה. בדרך כלל אנשים שמים מים ואז מוסיפים מלח, במקרה כזה ישים מלח ואחרי זה מים. אם הוא עושה הפוך, אז הוא יכול לעשות גם כמות גדולה יותר.
מה
זה?
מה בעצם עושים מלח בשבת?
זה לא טעים.
א',
חוץ לזה נהגו לטבול במי מלח. אפשר לטבול בחומץ, אבל אני חושב שיותר אלה שאוכלים תפוח אדמה, לפחות מי שאוכל סלרי או פטרוזיליה, אז תמיד לפעמים טובלים בדברים אחרים. תפוח אדמה, אז אבל כתוב גם מי מלח, זה מנהג לעשות. דרך אגב, הרב זווין טוען שבגלל פסח שחל בשבת הגיע המנהג המשונה של עם ישראל בתחילת הארוחה לקחת ביצים ולאכול אותם, ויש טובלים אותם במי מלח. אתם יודעים על מה אני מדבר? נוהגים לשים ביצים בתחילת הארוחה לטבול במי מלח, או ולאכול מילא לטבול במי מלח, מה פתאום לטבול במי מלח? אז הוא אומר שבגלל פסח שחל בשבת רצו להשתמש במי מלח יותר, כי אם אתה משתמש בהם יותר זה כאילו הופך להיות כמות מועטת יחסית למה שיש לך. אתה משתמש גם כאילו גומר את המי מלח, לא תגמור אותם, כן? וכי משתמש יותר, אבל זה חידוש. דבר הבא זה חרוסת. חרוסת צריך לדאוג להכין בעוד יום. ביום טוב זה יותר קל, כי ביום טוב מצד הדין כשיש בעיה ולא הספיקו אז אפשר לדחון ביום טוב. ללוש ודאי שאפשר ביום טוב, אבל בשבת יש בעיה גם של תחינה וגם של בלילה. אז לגבי תחינה, אם שכחו, התחל לחתיכות גדולות יותר. לגבי בלילה יש מחלוקת בשולחן ערוך, הזכרנו את זה בעבר, האם שינוי, כלומר אם אדם שם את החומרים הפוך ואולי אפילו עושה שינוי בלישה שהוא לשתי בערב, האם שינוי עוזר רק בבלילה רכה או גם בבלילה עבה? ובשורה התחתונה, לכתחילה אם אדם שכח, היה ראוי לשנות את הסדר של הנתינה ולעשות בלילה רכה יותר, שתהיה משהו נוזלי יותר אחרוסת. אבל אם אדם רוצה לעשות בלילה עבה יש לו על מה לסמוך, אבל יעשה שני שינויים, גם שינוי בסדר הנתינה כלומר ישים קודם לכאורה את, את היין ואחרי זה את האגוזים, נכון? זה נראה לי הפוך. וגם ילוש בשתי וערב. עכשיו כל זה אם אדם לא הכין בכלל, אבל אם הכינו חרוסת לפני החג, מגיעים לחג ורואים שהיא יבשה, לא יבשה לגמרי, אבל היא לא מספיק טובה, אפשר להוסיף נוזל ולערבב כרגיל, כיוון שלפני החג כבר שמו, אנחנו פוסקים שאין לישה אחר לישה, ועכשיו אפשר להוסיף עוד נוזל וללוש, וזה דבר שהוא מציאותי, שהכינו קודם, רואים שצת יבש, אז אפשר להוסיף עוד יין ולערבב. הדבר הבא זה הזרוע. הזרוע, אם שכחו, כמובן שאין לצלות את הזרוע בשבת. במקרה כזה יניח זרוע מבושלת, לא נורא, זה סימן, גם זה בסדר, ייקח זרוע מהמרק, איזה עצם, ויניח אותה בקערה, בלי לצלות אותה. אז זרוע מבושלת, משהו מבושל, בטח יש לאנשים בבית. אז יניח את זה כסימן ולא יצלה. הדבר הבא זה ליל שבת. האם אומרים מגן אבות בליל שבת פסח, לא השבת הזאת. שבת הזאת בטח שאומרים, שבת הבאה. הגמרא בשבת כ"ד עמוד ב' אומרת שברכת מעין שבע נתקנה מפני הסכנה. מגן אבות, מעין שבע. ורש"י מסביר שבתי הכנסת שלהם לא היו ביישוב, ולכן הרבה פעמים בימות החול היו מתפעלים ערבית בבית. בשבת היו באים לבית הכנסת, והיו כאלה שהיו נשארים אחרונים, וכשהיו חוזרים הביתה נשקפה להם סכנה, ולכן תקנו מעין שבע כדי להאריך את התפילה. זה עיקר העניין, להאריך את התפילה בליל שבת, לכן תקנו חזרת השץ. פעם יחידה בשנה שיש חזרת השץ זה בליל שבת. זה הפעם היחידה שיש חזרת השץ קצרה, אמנם יחסית, מעין שבע, אבל זה כדי להאריך את התפילה בגלל הדבר הזה. והשאלה היא, מה לעשות במקרה שלנו? אז הריטב"א כותב, שליל הסדר, לילה המשומר ובא מן הנזיקין, הריטב"א בראש השנה דף י"א עמוד ב'. ולכן הוא אומר שכל הסיבה של מעין שבע היא בגלל המזיקין. כיוון שליל הסדר משומר מן המזיקין, אין לומר מעין שבע בליל הסדר. כך כתב המאירי וכך כתבו אחרים. אבל מצד שני, אבו דרם ושיבולי הלקט כתבו שאומרים מעין שבע כי לא פלוג, כמו שתמיד אומרים. אז גם כאן אומרים, למרות שבמקרה כזה זה אולי מציאות קצת שונה. יש כאלה שחיזקו את הלא פלוג הזה, ואמרו בשוסטי אסקיל עבדי, הוא אמר, הלא פלוג מאוד נכון, כי הרי במציאות שלנו, הטעם הזה כבר לא שייך. בתי כנסת שלנו היום בתוך היישוב, כלומר אין לנו את הבעיה הזאת היום, כבר אין לנו את הבעיה של אדם יישאר אחרון, אדם מזיקים. למרות זאת אנחנו אומרים, מעין שבע כל שבת. סימן שלא פלוג באמת, ואם ככה, אם אומרים כל שבת, צריך להגיד גם בשבת של ערב פסח, של פסח שחל בשבת. אבל למרות הדבר הזה יש חילוק בין הדברים, והחילוק מפורש בריטב"א עצמו שהזכרתי קודם. ולמעשה מדברי הריטב"א עולה שהיום אנחנו ממשיכים לומר בליל שבת, למרות שבית הכנסת, בתי הכנסת שלנו בתוך היישוב, כי פעם אמרו בליל שבת ואנחנו ממשיכים את המנהג. אבל אם מדובר על פסח שחל בשבת, גם פעם לא אמרו, גם אז לא אמרו, גם כשבתי הכנסת שלהם לא היו ביישוב לא אמרו, כיוון שגם פעם לא אמרו, אנחנו ממשיכים את מנהג אבותינו וגם היום אנחנו לא אומרים. בשורה התחתונה בלוח ארץ ישראל כתב שהמנהג לא לומר מעין שבע, לומר ויחולו, אבל לא לומר מעין שבע. כך כתב גם בשו"ת יביע עומר באורח חיים חלק ב' סימן כ"ה, ולכן בשבת הבאה ידלגו על מעין שבע. לא יאמרו מגן אבות מעין שבע, אבל יאמרו ויחולו. לגבי שלום עליכם, יש מחלוקת אם להגיד או לא להגיד שלום עליכם אשת חיל, ויש כאלה שאומרים שבמקרים כאלה רצו גם לקצר ולהגיע מהר לארוחה. אז באמת מצד הדין לכאורה אולי לא צריך להגיד. אני אוהב להגיד במקרה כזה פעם אחת. ואני אומר, למה להגיד פעם אחת? יש כאלה שאומרים ויש כאלה שלא אומרים. אני אוהב להגיד פעם אחת בגלל שיום טוב בולע את השבת. כשיש יום טוב אתה שוכח בכלל שיש שבת. אתה מגיע הביתה, ליל הסדר, הכל זה בכלל. אז טוב לזכור קצת שיש שבת, לתת כבוד לשבת. אז אם אתה לא רוצה להגיד שלוש פעמים ואתה לא רוצה להאריך עכשיו, להגיד פעם אחת, אני חושב שזה דבר שלא לוקח זמן ומזכיר את השבת. וכיוון שיש כאלה שאומרים ויש כאלה שלא אומרים, ולוח ארץ ישראל כתב כן, שכן אומרים שלום עליכם, יש כאלה שאומרים לא להגיד, אני חושב שלהגיד פעם אחת זה רעיון טוב אמיתי הזה. והדבר האחרון שאני אדבר עליו, או שני דברים אחרונים, שביעי של פסח. אז קודם כל שביעי של פסח צריך לזכור לעשות עירוב תבשילים לקראת השבת, להכין משביעי של פסח לשבת, ולמרות שאנחנו בדרך כלל הרוב מבושל אצלנו, אבל עדיין מחממים בשבת ומדליקים נרות, יש כל מיני פעולות שעושים עדיין מיום טוב לשבת, אז לפני היום טוב צריך להכין לעשות עירוב תבשילים. עירוב תבשילים נוהגים לקחת חלה ועוד איזה תבשיל שישתמשו פה בשבת, ולעשות עליהם, להגיד את הברכה שכתובה בסידורים אצלת עירוב, ולהגיד שבעירוב הזה יהיה מותר לנו לבשל ולאפות וכו'. זה מה שאנחנו רגילים לעשות. אחת השאלות שיש מקום לדון בה השנה, האם מותר בשבת שאחרי לאכול קטניות, לאכול חמץ, כבר לא פסח. עכשיו לגבי אכילת חמץ, זה מורכב, ואני אגיד בקצרה, זה מורכב משאלה של גזל הגוי, זה שייך לגוי, ומשאלה של מוקצה. שאלה של גזל הגוי, בשטרות שלנו היא נפטרת, כי בשטרות שלנו, בשטר מכירת חמץ שלנו, כתוב שאחרי שעובר הפסח, היהודי יכול להשתמש. ולכן השאלה הזאת נפטרת בשטרות שלנו. יש מקום לדון בזה עוד, אבל השאלה הזאת נפטרת. השאלה של מוקצה, לכאורה בבין השמשות, זה היה מוקצה. כי בין השמשות זה ספק יום טוב, ספק שבת, אתה לא יכול לאכול חמץ בין השמשות. בין השמשות של שבת. שאחרי שביעי של פסח, של שמיני. בין השמשות של שבת, שאחרי שביעי של פסח, אתה לא יכול לאכול את החמץ, כי זה עדיין פסח, זה ספק, נכון? בין השמשות אחרי שקיעה לפני צאת הכוכבים, זה עדיין ספק. ואנחנו יודעים שכל דהתקצאי בין השמשות, התקצאי לכל היום. אם זה מוקצה בין השמשות, זה מוקצה לכל היום. אבל יש מחלוקת בין הראשונים, האם אומרים מוקצה מחמת יום שעבר. זאת אומרת, במקרה שלנו, זה מוקצה לא בגלל השבת, אלא בגלל היום טוב. זה מוקצה בגלל היום הקודם. כלומר, מצד השבת לא הייתנו בעיה לגעת בחמץ, אפילו לאכול אותו. כל הבעיה זה היום, אתמול. כלומר, המוקצה הוא מחמת יום שעבר. ושאלה אם יש בדבר הזה איסור מוקצה או אין בדבר הזה איסור מוקצה, ויש מקום להאריך בזה. בשורה התחתונה, אני חושב שמי שנוהג להקל, יש בו על מה לסמוך. גם בלוח ארץ ישראל כתב שיש מנהג להקל בזה, ויש כאלה שהחמירו, אבל יש בהחלט גם סיבות למקלים כאלה. אבל בכל מקרה, בבית פרטי אנחנו לא נוהגים למכור חמץ גמור, לא נוהגים למכור ביסקוויטים, נוהגים למכור דברים שהם כל מיני ספקות כאלה. אז בדברים האלה בטח שאפשר, ובטח שאפשר לקחת קטניות, זה לא בעיה בכלל. קטניות, כל הדברים, אדם רוצה לקנות כל הדברים של הספרדים, כל החטיפים שהוא לא אוכל בחג עצמו, אז הוא יכול לקנות אותם ולאכול אותם בשבת הזאת. יש מקום לדון עוד, האם מותר לבשל בשבי של פסח קטניות לצורך שמיני של פסח. רוצים לאכול אורז בשבת הזאת. האם מותר בשבי של פסח לבשל קטניות לצורך שמיני של פסח? והדבר הזה הוא תלוי כנראה במחלוקת המוראים בפסחים דף ו' עמוד ב'. השאלה היא למה בכלל עוזר עירוב תבשילים שיהיה מותר ביום טוב לבשל לשבת. ויש בגמרא מחלוקת. יש שיטה אחת, שיטת רב חיסדא, שהוא אומר שמותר להכין צורכי שבת ביום טוב. כלומר, מותר לך ביום טוב להתכונן אם עשית עירוב תבשילים ולהכין את צורכי השבת ביום טוב. אבל יש שיטה אחרת בגמרא, שיטת רבא, שרבא אומר שאסור להכין צורכי שבת ביום טוב, אבל למה התירו על ידי עירוב תבשילים? הועיל ואם יבואו לך אורחים ביום טוב, תיתן להם לאכול את זה, לכן התירו לך ביום טוב להכין לצורך השבת. כי יכול להיות תיאורטית שתשתמש באוכל הזה ביום טוב. הנפקמינה תהיה האם מותר להכין למשל לקראת סוף היום טוב. אתה מבשל בדקה האחרונה, אף אורח כבר לא יוכל לאכול. אז הדבר הזה יתלוי במחלוקת שהזכרתי עכשיו. יש מחלוקת בין הראשונים איך לפסוק, והביאור הלכה בסימן תפקוף כפזיין כותב שלכתחילה יש להחמיר, ובדיעבד אפשר להקל. עכשיו במקרה שלנו יש מקום לדון. לכאורה באמת בשביל של פסח אתה לא יכול לאכול את הקטניות. אז אם אתה לא יכול לאכול בכלל את הקטניות, אז זה תלוי במחלוקת הזאת. אז לפי רב זה צריך להיות אסור, כי סברת הועיל לא שייכת. לפי רב חיסדא זה צריך להיות מותר. וכיוון שאנחנו לכתחילה ראוי להחמיר, אז יכולה גם בזה ראוי להחמיר. לפי רב לאורחים מותר. אז כאן השאלה היא באמת מה אנחנו נגיד בהקשר הזה. אז רבי עקיבא איגר טען שאולי אם יבוא אליך פתאום חולה שאין בו סכנה, חולה שאין בו סכנה מותר לו לאכול קטניות, אז אולי במקרה כזה נגיד שסברת הועיל קיימת, למרות שאתה לא יכול לאכול. חתם סופר חלק עליו ואמר דבר כזה לא שכיח, אנחנו לא וכל הדברים כאלה לא מתחילים
ספרדי,
אבל אולי אנחנו היום שחיים בקהילות מעורבות אולי זה יהיה שונה. השאלה שאתה אומר עכשיו ספרדי לא הייתה עולה על הדעת פעם, כי זה לא היה. היו קהילות של ספרדים וקהילות של אשכנזים. כשאנחנו חיים בקהילה מעורבת, אתה יכול להגיד הועיל ואולי יבוא ספרדי אני אוכל לתת לו אורז, אתה צריך שזה ספרדים בקהילה. אז אוי, ויבוא ספרדים, יוכל לתת לו אורז, אם זה ספרדי שאוכל אורז, כי הם חלק מהספרדים לא אוכלים, אז יהיה מותר לבשל. בשורה התחתונה, אני חושב שעיקר הדין להקל, שמותר להכין. מעיקר הדין היה מקום לדון אפילו להכין בכלים של פסח, כי לא ישתמשו בזה עד שנה הבאה. אבל היום יש חד פעמי, כיוון שיש חד פעמי, גם נשות ישראל, אני חושב שיהיה להם קשה אפילו נפשית, להעלות על הדעת להכין אורז בתוך כלי של פסח. אז כיוון שיש חד פעמי, מי שרוצה לאכול, אז יוכל להכין על ידי עירוב תבשילים בכלים חד פעמיים לקראת הפסח. ופסח שחל בשבת זה דבר מיוחד, דבר של חיבור של שתי קדושות, נותן לנו עוצמה מיוחדת, קדושת השבת יחד עם הקדושה המיוחדת שלנו, ובעזרת השם שנצליח לחבר את הקדושות, להשתנות, לצאת אנשים טובים יותר, לצאת בני חורין אמיתיים בעזרת השם, וליל הסדר. במקרה הזה גם ספרדים יברכו המוציא, כי הסיבה לא לברך זה בגלל למה הם מברכים בכלל על מצה בפסח המוציא? כי זה הלחם שלהם. בשבת זה עדיין הלחם שלהם, אין משהו אחר. זה נכון שטכנית אין משהו אחר, אבל אין משהו אחר, בגלל שאין משהו אחר זה עדיין הלחם, אז לכן בשבת הזאת עדיין יברכו. טוב, חג שמח.